שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת וארא תשפ"ה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. אומר על זה החתם סופר, מה זה וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל? מי עוד שמע? על זה אומר החתם סופר שהקדוש ברוך הוא אומר בעצם לכל אחד מאיתנו, תשמעו, אם כשלאחד מכם כואב, אתם שומעים אותה, את הכאב שלו, וזה אכפת לכם, אז דברו איתי, אני אעזור לכם. אבל אם כשאחד מכם כואב לו, אתם לא שומעים אחד את השני, אז אל דברו גם איתי. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל. גם אני, אבל אם זה רק אני לא שומע בכלל. לכן זה מה שנקרא מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם שומעים, אני שומע. אדם שאכפת לו מהשני, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלו, ועל זה נאמר, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. ואז אומר הקדוש ברוך הוא את ארבעת לשונות הגאולה, ומיד אחרי זה מתחילים את האיחוס של משה ואהרון. בעצם מתחילים את האיחוס כבר מראובן, שמעון, ואז בשבט לוי מגיעים עד משה ואהרון. הוא משה ואהרון אשר דיבר השם עליהם. למה התורה אומרת את זה? להגיד לנו, אומר רש"י, פעמים שאהרון קודם למשה, פעמים שמשה קודם לאהרון, להגיד לנו ששניהם שקולים כאחד. כך כתוב ברש"י. וזה נקרא את הרש"י בעצמו, אלו שהוזכרו למעלה שילדה יוכבת לאמרם, הוא אהרון ומשה אשר אמר השם. יש מקומות שמקדים אהרון למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרון. לומר לך ששקולים כאחד. זאת אומרת, שניהם ראויים באותה מידה, שניהם צדיקים באותה מידה, שקולים כאחד. יש ספר עיני שמואל על הש"ס אומר דבר מאוד מעניין. כשיהונתן ודוד נפרדו, אז קוראים את זה בהפטרה, שהוא זרק חיצים וזה החץ היה יותר רחוק, אז מזה דוד המלך הבין שהוא צריך לברוח, והם בכו אחד על השני עד דוד הגדיל. מה זאת אומרת עד דוד הגדיל? הוא מביא עיני שמואל בשם העקידת יצחק. אתה יודע, בן אדם אוהב את השני. כמה אדם יכול לאהוב את השני? כל זמן שהשני הוא כמור. ברגע שהשני הופך להיות גדול ממנו, נפסק את האהבה. עד דוד הגדיל, כלומר, עד שדוד המלך נהיה גדול יותר, ואז האהבה נפסקת. ממילא אומר עיני שמואל, איך שייך שאדם, התורה מצווה ואהבת לרעך כמוך, צריכים לאהוב את כולם. אז איך אני אוהב? הרי יש אנשים שהם הרבה יותר גדולים ממני. ועל זה התשובה, אני השם. כאשר אדם עושה חשבון מול הקדוש ברוך הוא, מה ההבדל ביני לבינו? כן, אני יותר גדול, הוא יותר גדול, אבל מול הקדוש ברוך הוא, כולנו כלום. אז ממילא, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כי ברגע שהאדם מרגיש את השני יותר גדול ממנו, נפסק את האהבה. אבל ברגע שהוא יודע שהוא לא יותר גדול ממנו, כן, הוא יותר גדול ממני, אבל מול הקדוש ברוך הוא כולנו אותו דבר, אז ואהבת לרעך כמוך, כי אני השם. כי אני פה ומולי כולם אפס. וזה מסבירים גם, כשהלל היה הולך לבית המקדש, כתוב שהוא היה אומר, אם אני כאן, הכל כאן. אם אני כאן, הכל כאן, זה הלל הענב הגדול? התשובה היא כן. כי אילה ההפך אחז, אם אני כאן, אז הכל כאן. אני זה הקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש ברוך הוא כאן, כולנו שווים לפניו. אין בכלל גדול יותר, קטן יותר, כולנו שווים לפניו. ולכן, אם אני כאן, אז הכל כאן. הוא אהרון ומשה, שניהם שווים. שניהם שווים, שניהם אוהבים, שניהם ראויים, שניהם גדולים. אבל מול הקדוש ברוך הוא, כולנו שווים. אני השם. נמשיך הלאה. התורה ממשיכה ואומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, ויאמר השם אל משה, ראה נתתיך אלוהים לפרעו, ואהרון אחיך יהיה נביאך. אתה תדבר את כל אשר הצווקה. מה זה אתה תדבר את כל אשר הצווקה? אומר רש"י, אתה תדבר פעם אחת, ולמרות שפרעו לא יבין אף מילה, כי הרי משה רבינו היה כבד פה כבד לשון וערל שפתיים, אבל אתה תדבר פעם אחת, ואחר כך אהרון אחיך ידבר אל פרעו, ויסביר את מה שאתה אמרת, ושילח את בני ישראל מארצו. אבל מקדים הקדוש ברוך הוא ואומר להם, תדעו לכם מראש, ואני אקשה את לב פרעו. זה לא יהיה כל כך פשוט כל העסק הזה. אני אקשה את לב פרעו. ולמה אני אקשה את ליבו? מפני והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. ולא ישמע עליכם פרעו, ונתתי את ידי במצרים. כל זה בשביל מה? להגדיל ולברוך הוא גדול. מסביר רש"י, בעצם הקדוש ברוך הוא כאן מודיע מראש שפרעה לא ישלח את ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם לקח ממנו את הבחירה. אז למה אחרי זה מגיע לו גם עונש? והתשובה היא, יודע הקדוש ברוך הוא שפרעה לא יחזור בתשובה אמיתית. אם הוא יגיד שהוא חוזר בתשובה, כמו שהוא אמר במכת ברד, כן, חטאתי להשם הפעם הזאת אני חטאתי. גם אם הוא יגיד את זה, אומר לו משה רבינו, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראון מפני השם אלוקים. התשובה של הפרעה היא לא תהיה תשובה אמיתית, וכיוון שזה לא יהיה תשובה אמיתית, אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני אנצל אותו כדי להראות את כוחי. ועל זה היה אומר הרב דסלר, שהקדוש ברוך הוא בכל מקרה יתקדש שמו בעולם. בכל מקרה. כי הרי בשביל זה הוא ברא את העולם, שעל זה נאמר, כל הנברא בשמי ולכבודי ברתיו יצרתיו אף עשיתיו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז המטרה הזאת ודאי תתגשם, וכל מה שאתה יכול לבחור זה אם שם שמיים מתקדש על ידך או על גבך. פרעה שם שמיים מתקדש על גבו. למה? כי הוא לא היה בסדר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני אנצל אותך. מה יהיה הניצול? אני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. רש"י אומר, מאחר שהרשיע והתריס כנגדי, וגלוי לפניי שאין נחת רוח באומות עובדי כוכבים לתת לב שלם לשוב, אז טוב לי שיקשה את ליבו למען הרבות בו אותותיי. ותכירו את גבורותיי, וכך מידתו של הקדוש ברוך הוא, מביא פורנות על ראשי עובדי כוכבים, כדי שישמעו ישראל ויראו, שנאמר, הכרעתי גויים נשם ופינותם, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. הווה אומר, הקדוש ברוך הוא פשוט משתמש בפרעו ללמד אותנו מוסר, משתמש בפרעו לקדש את שמו בעולם, ללמד אותנו אמונה. אדם צריך לדעת, בכל מקרה יתקדש שם שמיים בעולם. על ידי או על גבי, זה כבר הבחירה שלי. ממשיכה התורה, ויאמר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. ואמרת אל אהרון, קח את מתך ואשלך לפני פרעה, יהי לתנין. יש כאן לדון, מה פירוש פרעה יגיד תנו לכם מופת? בעצם פרעה היה צריך להגיד תנו לנו מופת. אז למה כתוב כאן לכם? על זה התירוץ המקובל והפשוט הוא, שהרי חרטומים גם עשו כל מיני מופתים. אבל כשהם עשו מופת, כולם היו בלחץ, כולם היו בהלם, כולם היו בככה, בממש באורות. רק היחיד שלו היה בהלם, זה שעשה את המופת. כיוון שהוא ידע שזה רק כישוף. בא פרעה ואומר, אל תעשו לי פה עוד כישופים, אלא תנו לכם מופת. אני רוצה לראות כזה מין מופת שאתם בעצמכם תהיו בהלם מהמופת הזה. שזה יהיה אמיתי, לא, לא כישוף. זה ההסבר הפשוט. לכן כתוב, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. אז זה ההסבר הפשוט. אבל, רב מאיר שפירא מלובלין, הוא אמר כך, כשמשה רבינו בא אל פרעה ואמר, בני בכורי ישראל, שלח עמי ויעבדוני. אמר לו פרעה, תגיד לי, אתה עושה ממני צחוק? הם הולכים לעבוד את השם, החבר'ה האלה? הם עלו עובדי עבודה זרה, ועלו עובדי עבודה זרה, על מה אתה מדבר? איזה עבודת השם בראשך? ענה לו משה רבינו, אתה לא מבין מה אתה מדבר. תדע לך, כשהם בידיים שלך, הם באמת עובדי עבודה זרה. ברגע שתשחרר אותם, והם יהיו בידיים של הקדוש ברוך הוא, אתה תראה איזה עובדי השם הם יהיו. אתה תראה כמה טובים הם יהיו. ועל זה יגיד פרעה, תנו לכם מופת. תראו שמה שאתם אומרים זה אמת. ומה יהיה המופת? אומר רב מאיר שפירא מלובלין, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם הוא יגיד לכם, תנו לכם מופת, שבאמת זה הכל תלוי אצל מי נמצאים עם ישראל, אז תגיד לאהרון שישליך את המטה שלו לפני פרעה, ומה יקרה למטה כשהוא יהיה לפני פרעה? הוא יהפך להיות נחש. כן, כן, ככה זה כשאתה אצל פרעה, אתה הופך להיות נחש. אבל ברגע שאתה תאחוז בזנבו, ברגע שאתה תיקח אותו חזרה, הוא יהפך להיות חזרה מטה. הנה לך שזה הכל תלוי איפה עם ישראל נמצאים. כשעם ישראל נמצאים בידיים של האומות, כשעם ישראל מקבלים כזה מין חינוך, כמו שנותנים היום, לצערנו הרב, לרוב עם ישראל, בטח שזה ככה. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא ייקח שלטון עלינו, ברגע שישלח לנו את משיח צדקנו, ברגע שיביא את הגאולה ודוד המלך יעמוד בראשנו, אז תראה איך כולם פתאום יהיו בסדר. כי זה עם ישראל, זה הכל תלוי בידיים של מי נמצאים, בידיים של פרעה או בידיים של הקדוש ברוך הוא. תנו לכם מופת, שמה, שעם ישראל בידיים של הקדוש ברוך הוא יהפך להיות אחרת? יש לך את המופת. מה המופת? ואמרת אל אהרון, קח את מתך ואשלך לפני פרעה, יעיל לתנין, כשזה בידיים של פרעה זה תנין. ואז מה קורה? ברגע שאתה לוקח חזרה את המטה הזה, מיד הופך להיות חזרה מטה, כי בידיים של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל מתנהג נהדר. וזה בעצם מה שכתוב בגמרא במסכת ברכות, שריבונו של עולם, רצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב, שעור שבעיסה זה היצר הרע, ושעיבוד מלכויות, ריבונו של עולם, קח אותנו אליך, שים את דוד המלך בראשנו, תבנה לנו את בית מקדשנו, ואתה תראה איזה ילדים טובים אנחנו נהיה, איך נקריב לפניך קורבנות, איך נעבוד אותך בכזאת שמחה ואהבה, רק תביא לנו את המשיח ריבונו של עולם. עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, מתחילות לבוא המכות. והמכה הראשונה, מכת דם, אומר משה רבינו לפרעה, כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור, ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור, כלומר היאור יסריח מדגים מתים, יהיה מלא קסקסים, מלא פיכסה. ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. מה זה נלאו מצרים? אומר רשי, ונלאו מצרים לבקש רפואה למי היאור שיהיו ראויים לשתות. כלומר, יש רפואה למי היאור? לא, הם פשוט יתעייפו מלחפש רפואה למי היאור שיהיו ראויים לשתות. אבל זה פלא גדול, כי מי היאור לא יהיו מים, זה יהיה דם. אז מה זאת אומרת, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור? איזה מים? זה דם. בוא נראה את ההמשך. אחרי זה אומרת התורה, ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם, ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם. ויעשו, והיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. ויעשו כן משה ואהרון, כאשר ציווה אדוני וירם במטה, ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם, והדגה אשר ביאור מתה, ויבאש היאור, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, ויהי אדם בכל ארץ מצרים. ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היאור. כל הזמן מדברים על מים, הכל היה פה דם. ומה פירוש הם לא יכלו לשתות ממימי היאור? אז הם חפרו סביב היאור? מה, אתה יודע מה? בסדר. אחד חפר סביב היאור, יצא דם, נכון? נו, והשני, עוד פעם. אז בשביל מה השלישי גם חפר? למה ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות? כי לא יכלו לשתות ממימי היאור? מסביר החתם סופר דבר נפלא. אומר החתם סופר, התחילה מכת דם, אנשים מסתובבים ברחובות צמאים, המצרים. צמאים. פתאום הופיע מישהו עם בקבוק מים. מאיפה השגת את זה? אומר, מה? זה מוישה היהודי הזה שם המוכר. באמת? כולם רצו, התחילו לקנות אצל היהודים. אבל מה? ברזים לא היה אז, נכון? אז נגמר המים. אומר היהודי למצרי, תשמע, נגמר לי, אבל אין בעיה, לך תביא בקבוק דם, ובעד תשלום סמלי, אני אהפוך לך את זה למים. רץ המצרי, ומביא בקבוק מים, אבל הוא עושה חשבון, למה אני אביא בקבוק? אני אביא חבית. הולך ליאור, שואב חבית, מביא את זה בהסעה על גמל ישר ליהודי, והיהודי אומר, תשמע, על חבית משלמים יותר, תשלם כמה שצריך ואתה תקבל. הוא משלם, היהודי נותן את מגע הקסם וזה הופך להיות מים. אבל כשהמצרי פותח, מה הוא רואה? מים מלאים דגים מתים, מלאים קסקסים, מלאים פיכסה. אי אפשר לשתות את זה. אומר היהודי למצרי, תשמע, כסף חזרה לא מגיע לך כי אני את העבודה שלי עשיתי. אבל לך תחפש דם נקי. מה עושה המצרי? הולך וחופר סביב היאור, ושמה הוא ישיג דם נקי. ואת הדם הנקי הזה, היהודי בעד תשלום, שוב יהפוך את זה למים. וזה מה שכתוב. ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות ממימי היאור. גם אחרי שהמים של היאור, הדם של היאור הפך למים, גם אז לא יכלו לשתות מזה. אבל מהמים שיצא מהחפירות שסביב היאור, אז את זה, זה יצא אמנם דם, אבל את זה שכבר היה אפשר להפוך בעד תשלום למים. נפלא מאוד. נמשיך הלאה. כתוב, ויפן פרעו, ויבוא אל ביתו, ולא שט ליבו גם לזאת. למה הוא לא שט ליבו גם לזאת? מה, אתה לא רואה שאין מים? אז יש הסבר, מה שאומר המשך חוכמה, שכיוון שמכת דם נועדה כדי להעשיר את היהודים, וכיוון שפרעו שילם כבר בזה שהוא גידל את משה רבינו אצלו, אז ממילא הוא לא היה צריך את המכה הזאת. יש הסבר נוסף שבאמת אצל פרעו בבית לא היה את המכה הזאת, ולכן לא שם לליבו. יש אבל הסבר של השח. השח על התורה זה אחד מתלמידי האריזל, והוא אומר דבר ממש מדהים. הרי שרה אמנו לקח אותה פעם, אחד מהפרעונים לקח אותה אליו הביתה ללילה אחד. אמנם שבאותו לילה הוא קיבל מכות כאלה שהוא היה צריך בבוקר לשחרר אותה עם פיצויים. אבל באותו לילה הלכו החכמים של אותו פרעו וציירו את התמונה של שרה אמנו על הקיר של הארמון שלו. מה הייתה התוצאה? היה לו את התמונה של האישה הכי יפה שהייתה בעולם. הדבר הזה היה כל כך מיוחד, שכשהיה רוצה לחתום הסכמים עם מדינות, היה מביא אותם לראות את התמונה, הם היו מאבדים את האשתונות, פשוט מאבדים את הראש, איזה תמונה, איזה אישה יפה, היה מחתים אותם על כל מה שהוא רצה. מה קרה במכת דם? כל העולם סבל נורא, אבל פרעו, עם כל הסבל, כשהוא בא הביתה וראה את התמונה הזאת, שכח מהכל. כך אומר השח. ולכן, מיד אחרי זה מגיעה מכת צפרדיה, ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה ואמרת אליו, כה אמר אדוני שלח את עמי ויעבדוני, ואם אין אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. ושרץ היאור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך ועל מיטתך, ובבית עבדך ובעמך ובתנורך ובמשארותך. שמתם לב? לפרעה הוא אומר, ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך ועל מיטתך. לעומת זאת, מה יהיה עם העבדים שלו? ובבית עבדך ובעמך ובתנורך ובמשארותך. אבל אצל העבדים לא כתוב שזה יהיה על, על המיטה שלהם, לא כתוב שזה יהיה בחדר משכבך. מה התשובה? אומר השח, התמונה ההיא המצוירת של שרה אמנו הייתה בחדר משכבו של פרעה. אמר לו, עכשיו אני הולך להביא לך מכה, שהצוורדעים ימחקו לך את התמונה הזאת, ואז גם אתה תתחיל להרגיש את המכות. זה הכוונה, ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך. הם ימחקו לך את התמונה שאתה כל כך מתגאה בה, נהנה ממנה ונרגע ממנה. הפעם לא תוכל להירגע. טוב, הייתי רוצה להמשיך לדבר על העניינים של המכות, אבל אני רוצה כן להספיק שני דברים אחרים. וזה, השבוע היה ביד אליהו את הסיום השס, אירוע מאוד יפה. השני אנשים שדיברו שם, אני רוצה להגיד משהו שהם אמרו. אחד, היה האדמור מבלז, והוא אמר משהו מאוד מאוד יפה. כולנו מכירים את אותה הגמרה בסוף מסכת מכות, שהחכמים עלו לירושלים, וכשהם הגיעו, הם ראו שיוצא שואל מבית קודשי הקודשים. כל החכמים התחילו לבכות. ממש בחרו, אוי נורא והיום, תראה מה קורה פה. לעומתם, רבי עקיבא היה משחק. שאלו אותו, רבי עקיבא, למה אתה צוחק? אמר להם, מה אני רואה פה? אני רואה שהחורבן הוא כל כך נורא. ובעצם אני רואה שהקדוש ברוך הוא מקיים את מה שהוא הבטיח מפי הנביאים, שכך זה יהיה. הירושלים שדה תחרש. אז ממילא אני מבין שאם החורבן הוא כל כך נורא, כלומר דברי הנביאים מתקיימים כל כך חזק, כך גם יהיה הנבואות של הנחמה, שכתוב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים. אני רואה את עומק הגאולה בזה שאני רואה את עומק החורבן. כך זה הפשט הפשוט של הגמרה הזאת. האדמור מבלז אמר תוספת נכבדה ביותר. יש גמרה במסכת ברכות, שהגמרה אומרת שהייתה גזרה לא ללמוד תורה, ורבי עקיבא היה מלמד תורה ברבים. פוגש אותו פפוס בן יהודה, ואומר לו, אתה לא מתיירא מהמלכות? אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה? לשועל שהיה מהלך על גבי הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום. אמר לו, מפני מה, אמר להם, לדגים, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו הציידים. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם, כך אומר השועל לדגים. אמרו לו, הדגים, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש. ומה, במקום חיותינו אנו מתייראים, במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה. אף אנו, אומר רבי עקיבא לפפוס, אחרי שהוא גמר להסביר את המשל, מה הנמשל? אף אנו, ומה בזמן שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה כי חייך ואורך ימיך כך? אנו, אם אנחנו מבטלים את התורה על אחת כמה וכמה. עד כאן הגמרה במסכת ברכות, ועל פי זה הסביר האדמור מבלז נפלא ביותר. הוא אומר, גם היום, כמה שואלים כאלה מנסים להוציא את הדג מהמים? כמה שואלים כאלה מסתובבים ואומרים, די כבר עם הישיבות, די כבר עם הכוללים, בואו תיכנסו לעולם הזה ותהיו באוניברסיטאות ותלמדו זה ותהיו, כמה כאלה יש? וכמה, כמה מפתים, כמה מפתים אותנו לצאת ולהיות חלק מהקהל הגדול שלא לומד תורה. וזה הרי מקום חיותנו, אבל עדיין השואל עומד ואומר, בואו תדורו איתנו ביבשה כדי שדרו אבותינו ביחד. אבל הם לא מצליחים. תראה כמה לומדי דף היומי יש, תראה כמה לומדי תורה יש, פילי פלאים. אמר האדמור מבלז, רבי עקיבא ראה שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, וכולם התחילו לבכות. כי מה הם אמרו? הנה השואל הזה יוצא מבית קודשי הקודשים. אמר להם רבי עקיבא, לא, אין מה לבכות. כיוון שלעם ישראל אין שום קיום בלי תורה. לעם ישראל אין שום קיום בלי תורה, ויש הבטחה כי לא תשכח מפי זרעו, ואומר עם ישראל יישאר. ואם עם ישראל יישאר, זה מוכרח להיות שיישאר עם התורה. ממילא, כשאני רואה את עומק החורבן, כשאני רואה את מה שהם מנסים לעשות ורוצים להשכיח את התורה, מזה אני מתעודד. בוודאי שהם לא יצליחו. כי לא ייתכן שיצליחו, כי אז לא יהיה עם ישראל וירי הקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם אבינו שאין זרעו קלה. מזה אני רואה את גודל הנחמה שעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו. אם הם לא היו מנסים להוציא אותנו מהמים, אם הם לא היו מנסים לפתות אותנו להפסיק ללמוד תורה, אז יכול להיות שהיו מצליחים. אבל כשהם מנסים, את זה לעולם לא יצליחו. ברור שעם ישראל ימשיך להתקיים, ואם עם ישראל ימשיך להתקיים, זה מוכרח להיות עם התורה. זהו, אותו רבי עקיבא שאמר את המשל על השואל עם הדגים, אותו רבי עקיבא כשרואה שואל יוצא מבית קודשי הקודשים, שואל יוצא מבית המדרש, וממשיך לנסות לפתות. אומר רבי עקיבא, ברור לי שהוא לא יצליח. למה? כי עם ישראל יש לו נבואה שעוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. הנבואה הזאת תתקיים רק ביחד עם התורה. אז ודאי שלא יצליחו. דברים נפלאים ביותר. ועכשיו דיבר שם גם הרב רב אושר וייס שליטה. ורב אושר וייס הביא מעשה מזעזע את נימי הנפש. ממש מזעזע את נימי הנפש. הוא הביא מעשה שהרב הנקין זצל פגש את החזון איש פגש את החזון איש זצל כשהחזון איש היה אברך צעיר. והחזון איש עמד שם בבית של הרב של העיר סטוויפץ, לא יודע בדיוק, רב של איזה עיר. החזון איש עמד שם בחדר המתנה. הגיע הרב הנקין, החזון איש אברך צעיר, הרב הנקין מחכמי הדור, מגדולי הדור. אז הוא ניגש לחזון איש, שואל אותו, מה מלאכתך? מה כבודו עושה? ענה לו החזון איש, אני חנווני. למה? כי אשתו הרי הייתה מנהלת חנות מקולת. אז אני חנווני. שואל אותו הרב הנקין, אתה קובע עיתים לתורה? ענה לו החזון איש, כשיש פנאי, לומדים. כשיש פנאי, לומדים. אמר הרב רב אושר וייס, תראה איזה הגדרה פה אמר החזון איש. כשיש פנאי, לומדים. רב חיים קניאבסקי, כשיש לו פנאי, הוא לומד. אדם שיש לו פנאי, לומד. כשיש ליהודי זמן, הוא חייב ללמוד. החזון איש למד כל הזמן, הוא פינה את כל הזמן שלו בשביל ללמוד. רב חיים קניאבסקי שיהיה בריא, את כל הזמן שלו בשביל ללמוד. אתה רואה את היהודים העיקרים האלה, האברכי כוללים, שפשוט מפנים את כל הזמן שלהם ללמוד. יש יהודי שאין לו את כל הזמן שבעולם ללמוד. אבל כשיש פנאי, לומדים. אין יהודי שאין לו פנאי ואין יהודי שאין לו זמן ללמוד תורה, ואם אין לו הוא חייב לפנות זמן ללמוד תורה. אבל לא יכול להיות שיהיה ליהודי זמן מיותר, כי כשיש פנאי, לומדים. זה ההגדרה של עם ישראל. עם ישראל חי עם התורה שלו, חי בזכות התורה שלו, וכל זמן שיש תורה בעם ישראל, עם ישראל חי וקיים. כשיש פנאי, לומדים. הפנאי חייב להיות. אם אין לנו, אז נעשה אותו. אבל כשיש, לא נבזבז אותו. שבת שלום לכולם, ושנשמע בשורות טובות, וכמו שהשם גאל אותנו ממצרים בימים ההם, שנזכה לראות את ארבע לשונות הגאולה בקרוב, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.
יואים שבוסים יואים מחמדים שיימרו לזיפור הימו מעידים כי לשישו כל ברואים ואוי מדים שמי שמיים ארץ וימים כל צבע מורון גבוהים רומים תנין ויודום וחל יסר אימים כי בכוח שם צורוי לומים הוא אשר דיבר לים סגול לסוי שומוי ודקדש אוי מבויוי ויצאי סוי שבוס כה ידש יוי מכם דווסוי כי בוי שוב עסקו מכל מלאכת אוי במצווס שעפוס כאיל יחו ייצוח כלום קרוי לביוח יש לים צוח נשמח כל חי וגם נר ייצוח איכויל ושיחו כי חבר צוח במשנה לחם לקידוש רבו לרב מטעמים ורוח ריבוי יזכו לרב טוב המסנגים בו וביאבתו יהיה לחיי גאי לא מבוא מנוחו ושמחו אוי אל היהודים יואב שם וסגיון עם אחמדים שמה לזכו אימו מעידים כי לשישו כל ברואים ואוי מתים שמי שומר ומרץ לימים כל צבע מורוים גבוהים ורומים תמיד ויודון וחי יסרי עימים כי בכוח השם צורוי לומים הוא אשר דיבר לים סגול לסוי שומוי וקדש אוי מבוי אוי ויצאי סוי שבוס כה ידש יואים חמדו וסוי כי אוי שוב אסתיל מכל מלאכת אוי במצווס שעבוס כאיל יחלי יצוח כלום קרואי לו יופי שני ימצוח נשמס כל אחד וגם נעל יצוח החויל בשמחו כי חבור עצוח ויחדו יהיה לחיי גאי לא מבוא מנוחו וסמחו אוי וליהודים יואים שבוסים יואים אחמדים אין רומם פריחדור הימו מבידים כאילו לשישו כל ברוקים ואוי מדים שמי שמיים ארץ וימים כל צבע מרועים גבוהים ורומים כי בקור השם צורוי לומים הוא אשר דיבר לים סגול לסוי שומוי ולקדש אוי מבוי ויצאי סוי שבס כה ידש יואי חנדו וסוי כי בוי שוב אסכל מכל מלאכת אוי אל מצווס שעפוס כי יחלי יצור קום קראי לו יוחי שלי ימצור נשמס כל אחד וגם נער יצור החויל בשמחה כי חבר עצור ברוב מטעמים ורובן ריבוי יזכור לרב תוכם מסנגים בו וביאף כה יהיה לחיי גאי לא מבוא למשנה לחם וקידוש רבו ברוב מטעמים ורובן ריבוי יזכור לרב תוכם מסנגים בו וביאף כה יהיה
ישמר השבת כהיל ישמרני כי ישמר השבת כהיל ישמרני יותר מיד בינו ביני וביני אסור מצוחפת אסוד דרכים גם מלדבר בו דברי צרכים דברי הסחורה אף דברי מלאכים אהגה בתורת כל פותך כמני הנה לדור ראשון נתן כדו חושי מופת בטק לחם משנה בשישי קרה בחוף שישי יחפיל מזוני אותי לא מיד אותי לא מיד בינו וביני אותי לא מיד אותי לא מיד בינו וביני רשם בדלת הקהל חוקם סגנר בוא לערוך לכם פנים בפניו על כן להתענות בו על פי נמונה בסור לבד מיום כיפור רבוני אותי לאול מיד אותי לאול מיד בינו וביני אותי לאול מיד אותי לאול מיד בינו וביני הוא יום מכובד הוא יום תנוגים לך ויין טוב בשר ולדגים המתאבלים חטות סמכייני בינו וביני בינו וביני מחל מלאכה הבוהו סופו לאחי על קרח רבז בו ליבי כבורית ואת פללה אל כל ערבית ושחרית מוסה וגם אינך הוא יענייני יותר יום מיום אותי לא מיד בינו וביני אותי לא מיד אותי לא מיד בינו וביני
בינו וביני
אותי לא מיד, אותי לא מיד, בינו וביני
אותי לא מיד, אותי לא מיד, בינו וביני